שלום וברכה ובוקר טוב, שואל פלוני. בוקר טוב, האם הרב יכול להתייחס לכך שיש הטוענים כי ספר ישעיהו מורכב מנבואות של שני נביאים שונים? תודה. אנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה כשנגיע לאזור פרק מם, אבל יש לשים לב לדבר מעניין בספר ישעיהו, זה הביטוי החוזר לאורך כל הספר קדוש ישראל. הביטוי הזה, קדוש ישראל, מופיע כ-35 פעמים לאורך ספר ישעיהו, בכל החלקים כולם. והוא מופיע רק בעוד 3 מקומות בספר התנ"ך, מחוץ לישעיהו, כשבשניים מהמקומות זה ישעיהו שמדבר. אז כך שאנחנו רואים שיש איזה מטבע לשון ייחודית לנביא ישעיהו, זה הביטוי קדוש ישראל, וזה מהווה אחת הראיות לאחדותו של הספר. הטוענות לאי אחדותו של הספר, יש להם גם כן יסודות, ייתכן שחלקים מסוימים נכתבו על ידי תלמידי ישעיהו, ויש לזה כמה סיבות לחשוב את הדבר הזה, אבל הדברים צריכים בירור מעמיק יותר, באזור פרק מם נעסוק בזה בעזרת השם יתברך. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר ישעיהו, התחלנו בפרק א', את כמה שאני זוכר, והיינו בפסוק א', חזון ישעיהו בן עמוז. אז דיברנו על זה, המילה חזון, באופן כללי, בדרך כלל מסבירים שזאת המדרגה היותר גבוהה בנבואה, אבל יש גם צד, זה הבני יששכר, ראינו את זה לפני שבועיים, שאומר שחזון לעומת שמיעה, שמיעה זה דבר שבטוח יתקיים, חזון זה משהו שרואים, אבל לא חייב להיות שיתקיים. מאחר והוא מדובר בדברי תוכחה ודברים קשים על ירושלים, לכן נאמרו בלשון חזון לומר שאם יחזרו בתשובה, הדברים לא יתקיימו, או יתקיימו באופן מוחלש יותר. בכל מקרה, בואו נראה חזון ישעיהו בן עמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים. יש נביאים מיוחדים לממלכת הצפון, הושע למשל, או אליהו הנביא, לא מצאנו שהם בכלל פועלים ביהודה, ויש נביאים שעוסקים ביהודה, למשל ישעיהו, הוא עוסק ביהודה וירושלים. יש נביאים שעוסקים בשתי הממלכות כאחד. אז כאן מצוין מי המלך בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. כן, זה דיברנו בפעם שעברה, ש הספרים, שמואל מלכים, יהושע שופטים שמואל מלכים, הם המסגרת ההיסטורית, ועכשיו אנחנו מדברים על התוכן שאומרים הנביאים באותם הימים. עכשיו, חז"ל אמרו על זה, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה. רבנות אצל חז"ל הכוונה שלטון, לא מה שהיום אנחנו קוראים רבנות. ולמה אוי לה לרבנות? הרי יש לך 4 מלכים, עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, בימי נביא אחד. אז זאת אומרת שהשלטון מחלה את האדם, בעוד שהנביאים מאריכים ימים. מלכי יהודה. עכשיו, ייתכן שהכוונה שחלק מהנבואות נאמרו כל פעם בימי מלך אחר, כלומר שהדברים הקשים, למשל שיש בפרק א', נאמרו גם בימי עוזיהו, גם בימי יותם וכו'. עוזיהו, אני מזכיר, חלק גדול מזמן מלכותו, הוא היה בעצם מורחק מן השלטון בגלל צרעתו, ויותם בנו הוא זה שהיה מנהל את המדינה תחת בשלוחותו של אביו. אחז, כזכור לכם, היה מלך רשע, שהביא גם עבודה זרה וגם חילל את החצר של המקדש. יחזקיהו ידוע מלך צדיק שביטל את הבמות ועמד מול סנחריב. יש לו 4 שמות, או יחזקיהו, זה השם השלם פה, או יחזקיה, או חזקיהו, או חזקיה. יוצא 4 שמות שונים. מלכי יהודה. פסוק ב', שמעו שמיים והאזיני ארץ, כי השם דיבר. חז"ל אמרו, כל הנביאים מצד אחד, ומשה וישעיהו מצד אחד. שמשה אומר, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רפי, וגם ישעיהו אומר, שמעו שמיים ואזיני ארץ. למה זה מראה על גדולה? כי כשאדם יש לו משהו לומר, אז ודאי הוא מבקש מהציבור להקשיב. השאלה היא, מה גודל הציבור? האם הוא מדבר רק אל המקורבים אליו, או אל האומה כולה, אל האנושות כולה, או אל הקוסמוס כולו? אז כיוון שדברי משה הם דברים חשובים ביותר, הוא דורש שתיקה והקשבה גם מן השמיים והארץ, ובאותה מידה גם ישעיהו מדבר ברמה גבוהה מאוד, ולכן ראוי לשמיים ולארץ להקשיב. אבל, יש בכל זאת הבדל. הרי נאמר בדברי משה, האזינו השמיים ותשמע הארץ. להאזין זה מקרוב, לשמוע זה מרחוק. משה נמצא קרוב לשמיים, לכן הוא אומר האזינו השמיים. ממילא תשמע הארץ. לעומת זה, אצל ישעיהו, הוא יותר קרוב אל הארץ. לכן הוא אומר, שימו שמיים והאזיני ארץ, כי הוא קרוב אל הארץ. יש רק שאלה אחת, בכל זאת, נכון, הוא פחות ממשה, אבל הוא נביא. כיוון שהוא נביא, גם הוא קרוב יותר לשמיים ולארץ. על זה אומר הרבי מיללוב, שאינני זוכר איזה מהם זה היה, שכיוון שהוא היה בארץ ישראל, אז הארץ היא במדרגת שמיים בארץ ישראל, לכן אומר האזיני ארץ, לעומת משה, שדיבר את דבריו מעבר לירדן. שימו שמיים והאזיני ארץ, כי השם דיבר. בנים, אז עכשיו מתחילות התלונות. בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. טוב, זו שאלה שכל פסיכולוג עוסק בה ביחסי הורים וילדים. כן? יש משפט מפורסם, נתתי לו את הכל, אז למה הוא מתנהג אליי ככה? והתשובה היא, בגלל שנתת לו את הכל, לכן הוא מתנהג אליך ככה. יש תמיד מערכת יחסים מסובכת בין הדורות, שכל דור רוצה במידה מסוימת גם לנוק ולרשת את התכנים של הדור הקודם, מצד שני גם לחדש משלו, ולכן הוא גם מורד. אז כאן אותה מערכת יחסים יש כאן, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אז מה ההבדל בין השור לבין החמור? השור הוא קניינו של האדון. ולכן כשהאדם קונה שור, הוא אומר לשור בו והשור בא. ואילו החמור זה מצד הכרת הטובה, מה שעושים איתו טוב שמזינים אותו, והחמור אבוס בעליו. כלומר, יש שני אופנים של התייחסות אל האדון, או קניין או מזון. וזה ההבדל בין לעבד. הרי בספר, בפרשת האזינו נאמר, הלא הוא אביך קניך, הוא אסך ויכונניך. מה זה אביך? מה זה קניך? האב הוא המקור של מציאות הבן. בלי האב לא היה בן. אבל הבן איננו קניינו של האב. כלומר, הוא לא יכול למכור אותו לעבד, למשל. זה לא שלו. לעומת זה, העבד הוא קניינו של האדון. מצד שני, לא האדון הביא אותו לעולם, אלא זה בא מהטבע, אבל לא מהאדון. לכן, יש שתי, ואילו בעם ישראל יש שתי בחינות, שהוא גם בן וגם עבד. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא זה שיצר אותו, וגם זה שהוא רכושו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא גם עבד וגם בן, יש לו שני הצדדים של שייכות אל אדוניו, ואילו כאן, אנחנו רואים שעם ישראל לא מתנהג כראוי. ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן, ישראל מצד הקניין, עמי מצד ההטבה. הוי, גוי, עכשיו יש אם כן לעם ישראל פה, יש לקדוש ברוך הוא טענות קשות, כלפי עם ישראל שהעם לא מכיר. נשאלת השאלה, למה זה ככה? כן, המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל דן בהרחבה בפרק ב', מדוע יצר הרע כל כך חזק בעם ישראל, והיו כאלה עבירות חמורות בעם ישראל באופן יותר חזק מאשר אצל שאר העמים. ואז הוא אומר שככל שדבר הוא יותר נעלה, כך יש, הוא מזמין יותר התנגדות. אין זה ההסבר גם של האנטישמיות. הייחוד של עם ישראל מזמין את האנטישמיות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך,